ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום עבודה זרה דף עין ה'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל 9 שורות מראש העמוד. בצד, בשוליים, יש לנו נושא/מבנה, רואים צורת מעוין, וכתבנו סדרה של חלקי הגת וצורת הכשרתם. בשיעור הקודם דיברנו על הכשרת גת, גת מזופף, גת שאינו מזופפת, ואנחנו ממשיכים ברעיון, בעניין הזה של הכשרת כלים, כלים שהיו בשימוש גוי ביצירת יין שלו, יין נסך, ורוצים להכשיר את זה לשימוש שלנו. אנחנו נזכיר במהלך הגמרא הרבה כלים שונים, אבל הפירוש הכלים האלו אפשר א' למצוא את הפירוש ברש"י, אבל ברוב הפעמים אפשר לומר רש"י מביא לשון לועזי, אז אנחנו נסתפק רק באזכור השם בלי תיאור אותם כלים. יותר חשוב לנו בשיעור הזה, בשיעור שלנו, זה רק לציין את החומר שבו נעשו הכלים האלו ואיך מכשירים אותם. אז הגמרא בשורה תשיעית מראש העמוד, באו מיני מרבי יבור, הני גורגי דארמאי. גורגי ידועים כעקלים. עכשיו תשאלו מה זה עקלים. ברש"י מביא שני פירושים. כפי שאמרנו לפני שניות ספורות, אנחנו רק נזכיר שהיו כלים שהיו בשימוש דורכי מכיני היין, שקוראים לזה גורגי. אז הגורגי של הגויים, מי? כיצד? השאלה פה, איך מכשירים אותם? עמלי רבי יבור, תניתוע. יש כאן מקור שהוא יזכיר הרבה כלים. מה שכן, הנושא של המקור הוא להכשיר כלים שהיו טמאים. לא בדיני יין נסך, לא באופן מיידי, אלא כלים שהיו בהם נוזלים טמאים ורוצים להשתמש בהם בטהרה. צריכים להוציא את הדברים הטמאים שבהם. אז הרי שהיו גתב, זה המקום שמכינים יין, ובית בדב מקום שמכין שמן זית, טמאים. הוא ביקש לעשותן בטהרה. אז רצו לטהר את כל הכלים, וכפי שאמרנו, צריכים להוציא את היין הטמא והשמן זית הטמא. אז מה עושים? אז הנה רשימה של כלים, הדפים והעדשים והלובים, מדיחן, רוחצים אותם. והעקלים, עכשיו זה כבכבנו, כי השאלה שהפנו לרבי יבור היה בעניין העקלים, הגורגי האלו הם עקלים. עכשיו, ממה הם נעשו? תלוי. של נצרים ושל בצבוץ מהחומרים האלו, רש"י כותב בצבוץ קנבוס, בא להתפי, ובאו ניגוב באפר ומים. אז אם הכלים האלו נעשו מנצרים או בצבוץ, מנגוון. מנגוון, ראינו באריכות בשיעור הקודם, זה טיפול באפר ומים. עכשיו, אם הכלים האלו, הדפים וכו', הם ושל שיפה ושל גמי, אם הם נעשו מהחומרים האלו, מישנן י"ב חודש. משאירים אותם י"ב חודש בלי שימוש. רבי שמעון גמליאל אומר, מניחה מגת לגת ומבעד לבעד. כאילו משנה ראשונה, מעונת הדריכה של שנה ראשונה, לעונת הדריכה לשנה שנייה. זאת אומרת, כעבור שנה. הגמרא פה, אנחנו סימנו בסוגריים, כי הגמרא כאן נכנסת באמצע הברייתא ואומרת, שואלת, היינו תנא קמא, מה רב שמעון אומר שונה מתנא קמא? תנא קמא אמר מישנן י"ב חודש, גם מגת לגת זה י"ב חודש. הגמרא עונה, איכא ביניהו, יש הבדל ביניהם, חופי ואפני. חופי לשון מאוחר. אז יכול להיות שבשנה הראשונה יצא עונת הדריכה או השחיטה מאוחר, וכעבור שנה שנייה יהיה בזמן, אז עבור פחות מבית חודש. סליחה, החופי הם אלו שיוצאים מוקדם, אז אם שנה שנייה יוצא העונה מוקדמת, אז עבור פחות מ-12 חודש. וגם אפלי זה המאוחר, אז אם שנה ראשונה יצאו אפלי, יצא יותר מאוחר בעונה, וכעבור שנה שנייה בזמן, אז שוב פעם דוגמאות שעברו פחות מיוד בית חודש. אז לפי רבי שמעון גמליאל, הקובע הוא העונה בפועל משנה ראשונה עד לשנה שנייה. לפי תנא קמא, זה לפי המתנה יוד בית חודש מלאים. רבי יוסי האומר, הרוצה לתרן מיד, לא רוצה להמתין, מגעילן ברותחין או חותן במי זיתים. רשי כותב שחמש שורות מהסוף, יש לנו כוכבית בתוך הגמרות המסומנות שלנו, או מולגן במי זיתים, דרך לבשל זיתים, להיות רכים, להוציא שומנן, זה חותן, זה הכוונה. אז עם המים האלו שופכים את זה על הכלים, ובכך אתה מתאר אותם באופן מיידי. רבי שמעון אומר, משום רבי יוסי אומר, רבי שמעון אומר, ציטט רבי יוסי ואומר, מניחן תחת צינור שמימיו מקלחין, או במעיין שמימיו רוטפין. אלו גם צורות של הכשרה בלי להמתין י' בית חודש. וכמה? כמה זמן צריכים להניח את זה תחת הצינור או במעיין שמימיו רוטפין? הגמעונה עונה. ושיעור זמן של עונה, הגמרא תטפל בזה עוד שלוש שורות. אבל אנחנו יכולים להגיד כבר מעכשיו הרבה הרבה פחות מי' בית חודש. בגמרות שלנו, הגמרא המסומנות, יש כאן שתי שורות בסוגריים, כי הלשון שמופיע בהם צריך תיקון. והלשון המתוקנת, שורה האחרונה של המקור, כדרך שמו בתארות, כמו שאמרנו עכשיו איך לתאר מתומה לתארה, כך אמרו ביין עשר. גם אותה צורה נפעיל אותו כדי להכשיר משימוש של הגויים ביין עשר לשימוש ליין כשר. החשיבות של המשפט האחרון פה ובגלל שהבאנו את כל הביתה הזאת כדי לדעת איך מכינים, איך מכשירים הקלים של הגויים שהשתמשו בה להכין יין נסך. טוב, דילגנו על שתי שורות, נחזור עכשיו. כדרך שאמרו ביין נסך, כך אמרו בתהרות. שואלת את הגמרא, קלפי ליה, כאילו, צריך להפוך. בתארות קיימינן, כל המקור עד פה עסק בהכשרה מתומה לתארה, זה העיקר הנושא של המקור הזה. אז זה לא מדויק להגיד כמו שאמרנו ביין נסך, לא דיברנו על יין נסך, דיברנו על תארות, אלא כדרך שאמרו בתארות, כלומר כל המקור התעסק בנושא הזה של להכשיר מתומה לתארה, כך אמרו ביין נסך. ובכך אנחנו נותנים תשובה לשאלה, או רבי אבו נותן את זה כתשובה לשאלה ששאלו ממנו גורגי דרמי מי. במקור הזכרנו שמניחים, אם רוצים תרה מיידית, במקום להמתין י' בית חודש, מניחים את הכלים האלו תחת צינור שמימיו מקלחין. ואמרנו לכמה זמן? עונה. שואלת כאן הגמרא, וכמה עונה? אמר רבי חייא בר אבא, אמר רבי יוחנן, או יום או לילה. רב חנה שאינה ואמרי לה רב חנה בר שאינה, אמר רבא בר חנה, אמר רבי יוחנן, חצי יום וחצי לילה. יש פה גרסה ראשונה שרבי יוחנן אומר או יום או לילה, וגרסה השנייה חצי יום וחצי לילה. אמר שמו בישראל ולא פליגי, אין שום הבדל בין הלשונות האלו. בתקופת ניסן ותשרי, באותם תקופות אביב וסתיו, שעות היום ושעות הלילה הם זהים. נגיד 12 שעות או 12 שעות לילה, אז על זה אנחנו יכולים להגיד או יום או לילה. במילים אחרות, 12 שעות. עכשיו, בתקופת תמוז וטבת, שתקופת תמוז הרוב שעות יום, תקופת טבת רוב השעות הם בחושך. אז אם אתה, רק לדוגמה, בטבת, עונת החורף, לדוגמה, 6 שעות אור יום, 18 שעות לילה, חצי מ-6 זה 3, חצי מ-18 זה 9, 3 ו-9, נכון, 12. אז יש לנו 12 שעות, גם כן. אם אתה אומר חצי יום וחצי לילה, ואתה מתכוון לתקופת או תמוז או טבת. אמר רבי יהודה, הני רבקי דארמי. שוב פעם, אנחנו עוסקים בכלים, רש"י כותב שתי שורות מהסוף, משמרת כמין שקים של ליבות שמרים, להוציא את ינם של הגויים. איך מכשירים אותם משימוש יין נסך לשימוש עבור יהודים יין כשר. שוב פעם, תלוי ממה נעשו אותם סכין, אותם משמרות. דמזיה, אם זה נעשה משיער, רש"י כותב שיער אדם, הוא לא בולע כל כך, אז מדיחן מספיק להדיח אותם. דאמרה צמר מנגוון. אנחנו ראינו כבר לא מעט פעמים, גם היום הזכרנו, ניגוב זה טיפול באפר ומים. דקיטנה, אם הוא נעשה מפשטן, מיישנן, או ראינו מקודם, מיישנן זה להשאיר אותם י' ב' חודש בלי שימוש. ואי, איקה קטרי, אם יש קשרים בתוך המארג הזה של, של השק או הרשת הזאת שמשמשת כמשמרת, אז צריכים להתיר את הקשרים. עוד פעם, ואי, איקה קטרי, קשרים, שרי להו. לפני שנוכל להכשיר את המשמרות האלו, צריכים להתיר את הקשרים. הני דקולי וחלטה דאומאי דחייתי. דקולי סלים, חלטה הם כברת, שמשתמשים בכלים האלו לסינון היין, שהם של הגויים. דחייתי זה לשון של התפורים או כלועים. אז שוב פעם, מאיזה חומרים? בחבלי דצורי, אם הם נעשו מחבלים של צורי דקל, מה די חן? מספיק הדחה. אנחנו ממשיכים לעמוד ב' דצבתא, רש"י כותב מין גמי, ונותן לנו מילה לועזי, אבל אם הם נעשו מהחומר הזה צבתא, לנגוון. דקיטנה, אם הם מפשטן, מישנן. ויתבעו קטרי שרי להו. כפי שאמרנו מקודם, נתיר את הקשרים לפני שאפשר, לפני שניגשים לטהרתם. בצד יש לנו נושא, כתבנו נגיעת טומאה בתוך מקום סחיטת ענבים וזיתים והבדל ביניהם. הגמרא, יתמר עם הארץ שהושיט ידו לגעת. עכשיו, עם הארץ יש טומאה שאוטומט שייך לעם הארץ. הוא אדם שלא נזהר בתומות וטהרות. אז עם הארץ בא והושיט ידו לגת ונגע באשכולות, והאשכולות ענבים האלו הם מוטלות ביין במיץ ענבים. רבי ורבי חייא חן אמר אשכול וכל סביבותיו טמאים וכל הגת כולה טהורה. כלומר שער הגת, שער התכולה שבגת טהור. וכאן אמר כל הגד כולה נמי תמיה. ולמד אמר, כאן מתחיל קושיה ארוכה, ולמד אמר אשכול וכל סביבות טמאים וכל אגד כולה תורה, מה ישנה מעד אתנן? שרץ שנמצא ברחיים. רחיים, כמובן כלי לתחינה, אבל כאן תוכנים את הזיתים לפני שנותנים אותם לבית הבד. אז שרץ שנמצא ברחיים אינו מטמא אלא מקום מגעו. ואם היה משכין מלך, אם המקום הזה שבו השרץ נוגע הוא יושב בתוך משכין, הכל טמא. אז תשימו לב, כאן אין הגבלה. אם המדובר יושב בתוך משכין, המשקים האלו מוליכים את התומה לכל מה שיש שם. בעניין הגת והנבים והשקולות לא אמרנו כך, לכן אתם רואים את הקבקוב פה, הכל תמי לפני שלוש שורות, כולה תורה, חוץ מהמקום של אותו השקול וסביביו, רק שם היה תומה. למה שם התומה לא התפשט בכל? הגמרא עונה, יש הבדל בין אשכולות שנמצאים תוך משקים בגת לזיתים שנמצאים בריחיים שיושבים במשקים. הטעם בריחיים עם הזיתים לא מפסיק ולא מידי, אין הפסק, יש רצף אחד דרך המשקים האלו. הכה באשכול שהנבים שיושב בגת, ויש גם נוזלים אבל יש גם הפסק, מפסיקי אשכולות. רש"י כותב שורה רביעית, לא מפסיק מידי, שהמשקה מחברן ובזיתין אין אשכולות. אז הימצאות האשכולות הוא מהווה מין הפסק בין מקום למקום. אז התומה שנוצר בגלל מגע העם הארץ, אותו נגיד אשכול שהוא נגע בו, ומה שסביב באופן מיידי יתמי, אבל התומה לא ילך מעבר לזה. הגמרא ממשיכה, אורו לי רבנן רבי ימיר, והמילה לברי רבי ימיר, יש שני גרסאות למי הוא הרבנן, כי דברי האומר אשכול וכל סביבותיו טמאים וכל הגת כולה תורה. אז יש כאן הוראה לכולה, כי כמו מנדי אמר ראשון, שלוש שורות מראש עמוד, חד אמר, אותו חד אמר הראשון שהקים בניגוד לחד אמר השני. בצד שוב פעם אנחנו מסתכלים בשוליים, יש לנו נושא, כתבנו טבילת כלים, הכשרת כלים שנרכשו מגויים. אני חושב שכמעט כולכם מכירים את המושגים האלו, שאומרים יש לעשות טבילת כלים ויש גם הגעלת כלים וכולי. הפרשה שבתורה שמהווה המקור לכל ההלכות האלו נקראת פרשת כלי מדיין. במלחמת מדיין היהודים ניצחו את המדיינים והיו הרבה כלים, כלי מזון, כלי סעודה בין היתר, שהיו חלק מהשלל, והיה צורך להכשיר אותם כלים אחרי שהמדיינים השתמשו בהם לכל מיני מאכלות אסורות, בשר פיגולים, טמאים וכולי וכולי. והשאלה פה, או העניין פה, זה איך מכשירים את הכלים. אולי אנחנו נקדים קצת את הגמרא רק באמרה הזאת שלא נתבלבל ולא נטעה. הגמרא עצמה תדגיש את זה. המושג של טבילת כלים לא קשור ישירות נקרא לזה הוצאת הטעם, האיסור מהכלי. הטעם, הבריאה שבכלים שכבשו במלחמת עניין, יש נקרא לזה שתי בעיות. אחד שאלו כלים שהשתמשו בהם למאכלות אסורות, ושהטעם הבלוע הוא דבר שאסור, לומדים דווקא את זה מכאן, מהפרשה. מעבר לזה יש גם עוד דבר, אני הייתי מגדיר את זה, זו בעיה רוחנית. כלים שהיו ברשות הגוי צריכים להעלות אותם בקדושה, גם לשימוש חולין כמובן, אנחנו לא מדברים על הקדש, זה צריך תבילה, כמו להביא לאדם מתגייר, הבן אדם גוי, כדי להתגייר הוא צריך תבילה במקווה. אז במקביל או בדומה לזה, גם הכלים צריכים לעבור מין גיור, וזה על ידי תבילתם. לא קשור, שוב פעם, זה לא קשור להוצאת טעם איסור בלוע. בכלל זה רק כשאתה מכניס את הכלי לתוך מקווה טהרה, זה לא מזיז את הטעם שבלוע בהם, ובכל זאת זה נדרש. אז יש כאן שני תחומים, יש תבילת כלים ויש הכשרת כלים מבליעות איסור. תוך כדי לימוד הגמרא הדברים האלו יתבהרו, אבל לפעמים זה מועיל לדעת את הסוף על ההתחלה. עכשיו המשנה, הלוקח כלי תשמיש, כוונה כלי סעודה מן העובדי כוכבים, את שדרכו להטביל יטביל. רש"י כותב, את שדרכו להטביל, כלומר כלי הראוי להתאר בטבילה אין צריך תיקון אחר, כגון כלי שתשמישו על ידי צונן. הגוי ישתמש בכלי למשקאות צוננות, אין כאן שום בליעה. יטביל ותו לא צריך, רק את זה צריך להטביל אותו, כי אין כאן עניין של הוצאת טעמים בלועים אסורים. אבל יש עוד סוגי כלים. אנחנו ממשיך במשנה, להגעיל, הכוונה כלים שהשתמשו בהם לבשל בישולים במים. אז אלו הם כלים שמוגדרים כדרכם להגעיל, אז מה אנחנו צריכים לעשות? יגעיל. יש ביטוי שהוא נלמד מהסוגיה הזאת, אומרים כבולעו כך בולתו, צורת השימוש הוא גם הצורה שבו נכשיר אותם. זה מביא אותנו לקבוצה שלישית של כלים, ללבן באור, ילבן באור. אם דרך השימוש של הכלים בזמן שהיו ברשות הגויים זה בלי אמצעות של מים או שמן עמוק, אלא אם הוא לצלוט על האש, ישירות על האש, או יש את הרעיון הזה גם בשימוש בתנור, בלי שהמזון יושב בתוך מים, זה נקרא דרכם ללבן באור. אז הכשרת הכלים גם כן על ידי ליבון. השפוד והסקילה מלבנם באור. שפוד ואסקלה, שיפודים ואסקלה הם כלים שצולים בהם, אז אם רכשת אותם מהגויים צריכים ליבון באור. באור כוונה באש. הסכין שפה ואי תורה. מה זה שפה? רש"י כותב, לוטשה באבן של נפחים, וזה מספיק לתאר להכשיר את הסכין. יהיה המשך בגמרא שתרחיב על כל הנושאים האלו. תנא וכולן, כל הכלים שהזכרנו במשנה, רכשת אותם מגויים, צריכים טבילה ב-40 שאה. מה נכלל במילה וכולן? גם הכלים שהזכרנו במשנה, אלו שצריכים להגעיל אותם, אלו שצריכים ללבן אותם. שורת הגמרא, מנעני מיני, מניין שצריכים בנוסף לצורות ההכשר של הגעלה וליבון, צריכים גם להטביל אותם. אמר רבא דאמר קרא, הפסוק בכלי מדיין במדבר, אנחנו בגמרות המסומנות אפשר לראות בשוליים את הפסוק במלואו, נקרא את זה ביחד. במדבר פרק למדה לפסוק חב ג' כתוב, כל דבר שיבוא באש תעבירו באש ותאר, אך במי נידה התחתה, וכל אשר לא יבוא באש תעביאו במים. עכשיו הגמרא, שאלנו מניין שבנוסף להגעלה וליבון צריכים גם תבילה במקווה. אמרה ודמקרא, כל דבר אשר יבוא באש תעביאו באש ותאיר. מה עושה פה המילה ותאיר בפסוק? הוא נראה מיותר. אמרת שאם זה דרכו לבוא באש, אז אתה תלבן את זה באש, תכשיר את זה עם ברנר, תכשיר את זה על ידי אש. מה עושה פה ותאיר? הוסיף לך כתוב תרה אחרת, וזה התפילה במקרה. תני בר כפרה, בר כפרה מביא ברייתא שמצטט מהפסוק שקראנו, מופיע בתוך הפסוק אך במי נידה התחתה. אז מתוך שנאמר במי נידה שומע אני שצריך הזעה שלישי ושביעי, לדעתי צריכים להזכיר פסוק במדבר פרק י' פסוק ט' בפרשת חוקת, פרשת פרה אדומה, ושמה בעניין תרה מתומת מת אנחנו יודעים צריך הזעה של מי פרה אדומה, זה המים המעורבים באפר הפרה, ומזים את המים האלו ביום השלישי וביום השביעי של שבועת התהרה של אותו תמי מי. ומה כתוב שם? בין היתר כתוב ומשמרת למי נידה חטאתי. אז שם מופיע ביטוי מי נידה, לכן ההווה מינה כאן הוא לא מצוץ מן החלל, הוא אסמך מילים דומים. אז אצלנו בהכשרת כלים כתוב במי נידה, בתומת מת מובא מי נידה, ושם אנחנו יודעים שזה כרוך בהזעת הפרה, מי פרדורה שלישי ושביעי. האם עושים את זה גם בכלים שרכשת מגויים? תלמוד לומר אך חלק. אצלנו בפסוק מילה אך במי נידה, החלק כוונה מיעוט, לא צריכים גם את זה. אם כן, מה תלמוד במי נידה? אז מה כן לומדים מהביטוי מי נידה? מים שנידה, אישה נידה שהיא צריכה להתאר מהנידות, תובלת בהן, הווה אומר 40 שעה. במילים פשוטות, כלים שאתה רוכש מהגויים צריכים להדביל אותם במקווה טהרה, מקווה שמכילה לפחות 40 שעה, שזה השיעור מים שראויה לתאר אישה נידה. יצטרך למכתב ותהר, ויצטרך למכתב במי נידה. שני הביטויים האלו מצביעים על צורך לתבילה. מה מיוחד, מה לומדים מכל ביטוי מהמילה ותאר ומהמילה במי נידה? אי כתב ותאר בלי להזכיר מי נידה, הווה אמינא ותאר בכל דעות, גם במקווה חסרה. כתב רחמנא במי נידה, לא, אתה לא יכול להדביל את הכלים שרכשת מהגויים במקווה חסרה, צריך מקום שגם אישה נידה יכול להתאר. והיא כתב רחמנא במי נידה, הווה אמינא, הערב שמש כנידה. אם היית כותב רק במי נידה, הייתי חושב צריכים עד הסוף לפעול כמו אצל אישה נידה. אישה נידה היא תובלת במקווה שלמה, מקווה של 40 שעה, אבל היא לא ניתרת, מיד היא צריכה להמתין עד ערב שמש. אז אולי גם בכלים שאתה רוכש מגוי צריכים, בנוסף להטבלה במקווה, צריכים להמתין עד הערב שמש. כתב רחמנא ותהר, מה המשמעות? לאלתר, לאלתר מיד אחרי התפילה הכלי נהיה מותר לשימוש יהודי. אמר רב נחמן, אמר רבא ברבועה, אפילו כלים חדשים במשמע, גם כלים חדשים שקנית מגוי, שרכשת מגוי, הם כלולים בצורך לתבילה. איך אתה רואה את זה מהפסוק, מהתורה? דעה ישנים ולבנן כחדשים דמו. בפסוק ראינו, כל דבר שיבוא באש, תביאו באש. עכשיו, אחרי שאתה מביא כלי באש, הוצאת את כל מה שבלוע, זה כמו חדש. ואפילו אחי בית תפילה. באותו פסוק שציטטנו עכשיו, מיד כתוב ותהיר, שזה המקווה לתפילה במקווה. אז כמו שכלים ישנים שליבנו אותם הם כמו חדשים, אז גם כלי חדש אתה קנית מגוי צריך תפילה. ושוב פעם, כמו שאמרנו בהקדמה, רואים שהתפילה לא קשור להוצאת בליעות של טעמים אסורים, אלא זה משהו, אני קורא לזה מהלך רוחני נטו. כמו הדוגמה שאדם שרוצה להתגייר צריך לטבול במקווה. מתקיף לה רב ששת, אי אחי שכלים חדשים צריכים טבילה, רואים שהוא לא קשור לבליעות איסור. אז אם כן, אם התפילה במקווה של אותם כלים לא קשור לבליעות, אפילו זוזה דסאו בלנמי, נגיד שקנית מספריים שמשתמשים בו לגזיזת צמר, זה זוזה דסאו בלה, מספריים, רש"י כותב, מספריים שגוזים בהם בגדי צמר, הועיל, ובזירת הכתוב היא, ולא משום פעילות איסור, דרך חדשים ולא בא לי מילים, מה צריך לתפילה? אז האם תגיד שקנית מספריים מגוי צריכים להדביל את המספריים? המלא, כלי סעודה אמורים בפרשה. אם קוראים את הפסוק בדייקנות, הפסוק מדבר על כלים שבאו באש. איזה כלים באים באש? זה רק כלים שאתה משתמש להכנת מזון, צורכי סעודה, לא מספריים. אז הצורך להדביל כלים שרכשת מגויים מצומצם לתחום של כלי סעודה, כלים שאתה מכין מזון לצורך סעודה. אמר רב נחמן, אמר רבא ברבועה, לא שנו אלא בלקוחין וכמעשה שהיה, אבל שאולין לא. נגיד גוי ישאיל לך כלי, כלי שנגיד כלי חדש, אז אין צורך לתבילה. מתי שייך או מתי חל החיוב תבילה? בלקוחין, קנית אותם, הם שלך באופן מוחלט, וכמעשה שהיה כמו אצל ניצחון במלחמה, כלים שרכשת בתוך כדי המלחמה, שהשגת כשלב במלחמה, הוא מוחלט שלך, בניגוד לשולים שאי אפשר להגדיר אותם מוחלט שלך, זה רק זמני אצלך. אז כמו שאמרנו שוב פעם בהקדמה, כל הפרשה הזאת של תבילת כלים, הכשרת כלים, נלמד מפרשת כלי מדיין. הגמרא ממשיכה, רב יצחק ביוסף זבן, הוא קנה מנה כלי דמרדה מעובי כוכבים. כלי מנה דמרדה, הרכיבים שלו אדמה וצפיי בקר, תערובת של אדמה וגללים. סבר להדבילה, עכשיו שצריכים להדביל את זה, וכמובן הכלי הזה הוא עשוי למזון, הוא חשב יש צורך להדביל אותו. מלא ההוא מרבנן ורבי יעקב שמי, אותו ההוא מרבנן שמו רבי יעקב, לדידי מפרשן מנהד רבי יוחנן, זה הוסבר לי על ידי רבי יוחנן, כלי מתכות אמורים בפרשה, בפסוקים במדבר פרק למד א', אנחנו הזכרנו מקודם פסוק חף ג', בפסוק חף ב' כתוב, ואנחנו הוספנו את זה בשוליים פה אצלנו בגמרות המסומנות, כתוב אך את הזהב, את הכסף, את הנחושת, את הברזל, את הבדיל ואת העופרת, רשימה של כלי מתכת, לא מנה דמרדה, יותר כלי עשוי מצפיי בקר ואדמה. ממשיך הגמרא, אנחנו השתמשנו פה במעוינים, כפי שהסברנו בשוליים, הבלטת חומרים דבעינן תפילה, אז הזכרנו מתכת. ממשיך הגמרא, אמר רב אשי, אני כלי זכוכית, הועיל וכי נשתברו יש להן תקנה. אולי אנחנו לא כל כך רגילים לזה, אבל אם כלי זכוכית נשברה, יש אפשרות להחזיר אותה לכבשן, לתנור, וזה נמס, ואפשר ליצור את, ליצור אותו מחדש, או לתקן שברים בצורה כזאת. אז מאחר שכלי זכוכית יש להם תקנה, לא כמו כלי חרס למשל, אז בתכונה הזאת הם דומים לכלי מתכת, ולכן מאחר נקרא זה עוד פעם בגמרא, הואיל וכי נשתברו אותם כלי זכוכית יש מתקנה ככלי מתכות דמו, אז כמו שכלי מתכות צריכים תבילה, גם כלי זכוכית צריכים תבילה. קוניה, רשי מביא פה שוב פעם לשון צרפתי, לשון לז, והוא מוסיף פה ונקרא ביחד ברשי קוניה, תחילתו של חרס וחופין אותן בחופיה של עבר, עבר זה סוג של מתכת, ותשמישו על ידי צונן וניקח מן העובדי כוכבים. אז אלו הם כלי קוניה. הגמרא ממשיכה, קוניה פליגי בר רב אחא ורבי נחן אמר כתחילתו, הוא מתחיל הבסיס שלו חרס. חרס אינו דומה בכלל למתכת, ובמילא אין תבילה לכלי חרס, אז גם הקוניה אין צורך להדביל אותם. וכאן אמר כסופו, כאילו מאחר שהוא חנו ככלי חרס, מחפים אותם במתכות, שפה של חומר שיסודו מתכתי. אז כסופו אומר שנפסוק זהות הקוניה ככלי מתכות ונדביל אותם, ואם חיטה כסופו, הם נידונים ככלי מתכות וצריכים תבילה. איבא אלוהו משקנתה מאי, הזכרנו מקודם כלים לקוחים שאולים, וכאן ההגדרה השלישית משקנתה. אתה קיבלת מהגוי כלי, כלי סעודה בתור משקנתה, נתת לו הלוואה והוא יפקיד ברשותך משקנתה, אתה רוצה להשתמש בכלי, מה הדין לגבי הנושא שלנו של תבילת כלים? אמר מור ברב אשי, אבא זה רב אשי, משכן לי עובי כוכבים קסה דקספה, גוי שקיבל מרב אשי הלוואה נתן לרב אשי כוס כסף כמשכון, ואת פלי ואישתי בי, ואבא הדביל אותו ושתה ממנו, ולא ידעני משום לקסבה משכנתה כזביני דמיה. אני אומר מור ברב אשי, אני לא יודע מה היה החשבון של רב אשי, האם הוא סובר שקבלת משכון זה כמו אנחנו מתייחסים לזה כלקיחה, כקנייה, ואמרנו לקוחים צריכים תבילה, אז גם משכנתה, אם משום דחזי לא לקוחים דעתי לשקועי, או בגלל משהו פה נקודתי, לא שמשכון הוא כמו רכישה, אלא פה רב אשי הבין מאותו גוי שהוא לא מתכוון להחזיר את החוב, אלא לשקועי, כך את ה כך את ה את הכוס כסף כתשלום לחוב. זה לא משכון שאמורים להחזיר אותו ללווה, זה יישאר אצל הרב אשי המלווה. אז במקרה כזה רב אשי, או אסמך זה רב אשי, התביל את הכלי, אבל לא בגלל שרב אשי סובר שמשכון הוא באופן כללי כרכישה, כזביני. אז לא פשטנו את הסוגיה הזאת של משכנתה, שמענו רק את העדות של מור רב אשי על אביו. תנו רבנן, הלוקח כלי תשמיש מן עובדי כוכבים, דברים שלא נשתמש בהן מדבילן ואין תורים, דברים שנשתמש בהן על ידי צונן כגון כוסות וכיתוניות וסלוחיות מדיחן ומטבילן, והם תורים, דברים שנשאר שבהם על ידי חמין, מים מותחים, כגון היורות והקום כמוסן ומחמי חמין, מגעילן ומפילן והן תורין. דברים שנשאר שבהם על ידי האור, כגון השמודים והסקלעות, מלבנן ומפילן והן תורין. וכולן שנשתמש בהן עד שלא יביר ושלא יגיר ושלא ילבן, אם השתמשת בכלים האלו בלי ההכשרה שלהם, תניא אחד אסור ותניא אידך מותר, לא קשיא. ואין כאן סתירה בין שני המקורות האלו. הכמד יאמר נותן טעם לפגם אסור, הכמד יאמר נותן טעם לפגם מותר. השתמשת בכלים שהזכרנו מקודם שרכשת מגוי, ברייתא אחת אומרת תניא אידך, השני אומר מותר. המזון שאתה הכנת בלי להכשיר אותם כמו שצריך, לא נורא, המזון שאתה הכנת בהם מותר, לפי הדעה השנייה. דעה ראשונה אסור, מן הסתם תגידו אסור זה פשוט, הוא המזון שהיהודי עכשיו הכין או ספג את מה שהיה בלוע בדופני הכלים של הגויים, זה אוסר את המזון הכשר. אבל איך נסביר את המזון, המקור שאומר אין בעיה, מותר? אז יש פה אזכור שמחלוק שלנו כמה פעמים במסכת שלנו כבר, נותן טעם לפגם. האם זה דבר שיכול לאסור או לא? איפה יש פה טעם לפגם? הכלים שקיבלת מהגוי היה שהוא השתמש בהם, מן הסתם הוא השתמש בהם לפני כמה ימים, הטעם שבלעו כבר הלך לו, כבר נפגם, זה לפני כמה ימים ועכשיו הוא בלוע בדופני הכלי. נכון, הבישול עכשיו על ידי היהודי יפליט את מה שבלוע, אבל זה טעם דווי, טעם לפגם. ויש דעה חזקה שמה שנותן טעם לפגם הוא בכלל, בוודאי מבחינת התורה, דבר שמותר. אז אנחנו נחזור לגמרא, ישבנו את הסתירה, את שתי הדעות האלו, אין כאן סתירה, פשוט יש שתי דעות. מי שסובר שנותן טעם לפגם הוא אסור, אז הכלים שרכש מגוי בלי להכשיר אותם והשתמש להם למזון כשר, המזון הכשר יאסר בגלל נתינת טעם. אני לא נכנס עכשיו לעניין של שישים וביטול ברוב וכל הדברים האלו, רק נציין שהשימוש בכלים שלא טופלו כדין, השימוש במזון כשר יגרום לכך שהמזון יאסר, למרות שמדובר בטעם לוואי שנפלט מהכלי תוך כדי הבישול, נותן טעם וגם אסור. אבל יש מדבר אחר שאומר נותן טעם וגם מותר, ולכן נכון היית צריך להתחילה להכשיר תקנים, אבל לא בסדר, הטעם שנפלט ונספק עכשיו מזון הכשר לא אוסר את המזון הכשר. הגמרא ממשיכה שתי שורות מסוף העמוד, ולמד ימר נותן טעם לפגם מותר, גאולי עובדי כוכבים דעשר רחמנה איך היא משכחת לה. אם אתה אומר שטעם לפגם הוא מותר, למה התורה מחייבת הכשרת כלים? ואמרנו, כתוב בתורה, בתורה תעבירו באש ותאר. מתי? מתי חל חיוב כזה? הרי בסך הכל הטעם שיפלט מאותם כלים יהיה טעם לפגם והוא מותר. אמר רב חייא ברי דרבונה, לא אסרה תורה כשהתורה חייבה הכשרת הכלים, כמו שכתוב תעבירו באש, אלא כדי רע, הגמרא משאירה לדף עין וב, בת יומה דלוב נותן טעם לפגם הוט. זה כלי שבאותו יום, מוקדם באותו יום הגוי השתמש בו, אז לא עבר זמן בכלל בין השימוש של הגוי לשימוש שלך, תוך אותו יום הטעם שנבלע לא הספיק להתקלקל, להפוך להיות טעם לפגם. אם רכשת כלי שהגוי ישתמש בו בו ביום, על זה התורה מחייבת, תעבירו באש, תכשיר אותם, תגעיל אותם או תלבן אותם. אז פרשת התורה לפי המדיאמה הזה שנותן טעם לפגם מותר, התורה מתייחסת אף ורק לכלים שהשתמשו בו הגוי באותו יום. הגמרא שואלת, בסדר, מכאן ואילך לשתרי, אז אם זה כלי שרכשת מגוי שהוא לא השתמש בו ביום אלא לפני כמה ימים, שיהיה מותר לכתחילה בלי שום טיפול נוסף, בלי שום עגלה, בלי שום ליבון, למה בכל זאת אנחנו מחייבים תמיד הכשרת כלים גם אם עברו כמה ימים מאז שהוא השתמש בו? הגמרא עונה, גזירה, גדירה שהנה בת יומה, משום גדירה בת יומה. בעיקרון אתה צודק, אם זה לא בת יומה אפשר להשתמש בו ישירות, זה מדורייתא, אבל מדרבנן הם גזרו גזירה שאם אנחנו נתיר כזה דבר, תבוא להתיר בלי הכשרה גם כדירה בת יומה, וזה כבר אסור מן התורה. ואידך, הדמד ימר שסובר נותן טעם לפגם אסור מן התורה, הוא יגיד כדירה בת יומה נמי מפגם פגמה. עצם זה שה טעם נספג בתוך דופני הכלי, במיוחד כלי מתכת, מקבל טעם לוואי ללא קשר לכמה זמן עבר, אפילו בו ביום. וזה המקור שנותן טעם לפגם אסור. אם אתה אומר נותן טעם לפגם אסור, מה המקור? מאיפה אתה לומד את זה? אז הוא יגיד בדיוק מהפרשה הזאת של כלי מדיין, שלמרות שטעם שבלוע בכלים בת יומה היא טעם לוואי, התורה בכל זאת מחייבת אותך להפליט ולבטיל את הטעם הזה על ידי הגלה או ליבון. מכאן שאפשר לומר נותן טעם לפגם אסור. עד כאן שיעורנו להיום.